כן, המדרש בקהלת על הפסוק כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת והחוכמה תחיה בעליה. ואת מה שדיברנו שבוע שעבר, שיש מצווה לקיים את הישכר וזבולון, שהמחזיק מקבל שכר כמו זה שלומד תורה ואו בדומה לו, דרגה שנייה אליו. יש כמה מקורות לזה, אני מדבר בהם בלי נדר היום. אחד מהם זה בקהלת פרק זין. עכשיו המדרש אומר על הפסוק, אני חוזר עליו, כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת, לימוד התורה שאדם לומד, ובסוף הפסוק, החוכמה תחיה בעליה, היא מחיה את זה שלומד, וגם את זה שמחזיק בו, בצל החוכמה, בצל הכסף. כלומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל בחופה למחזיקי התורה, אצל זה שלמד תורה. שהמחזיקי זה לא הכסף. הוא הדין אם נתן לו כל שירות שנתן לו, שאפשר לו ללמוד תורה, יש לו חלק באותה תורה שהוא לומד התמיד חכם, ועל זה אמר ויתרון דעת, בפרט אם שיפר לו את נעב, שיכל להחזיק יותר לשבת ללמוד. אין יחיד, אין רבים, לכן אם עשה מצווה שהיא לימוד תורה של רבים, ובוודאי זה שכרו גדול, כפול ומכופל. גם בפסחים, דף נונטט, שם הגמרא הביאה, אמר רבי יוחנן, כל המתין מלאי, מלאי זה... תשמעי שזה הרבה כסף, נכון? מלאי. לכיסם של תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. זאת אומרת, לא שנתן לו איזה 100 שקל, או 500, או 1,000 בלבד. נתן לו הרבה. כדי שיוכל להתפרנס בזה בשקט, בנחת. מטיל מלאי לכיסם של תלמידי חכמים, ולא אמר כמה. כל אחד לפי ערכו, כמו שלמדנו שבוע שעבר, אם הוא עשיר גדול, צריך לתת ב... גדול. אם הוא, וכן התלמיד חכם, כמה שהוא זקוק, כמה שהוא צריך, צריך לתת לו. ואיפה ראינו? הגמרא לא אומרת, מספרת לנו, רבי יוחנן בן זכאי, בדוב של שמד, בזמן שנחרב את המקדש, הרומאים היו פה וגזרו על ישראל לא לעסוק בתורה. והיה הולך בדרך, וראה נערה אחת, אישה, או יותר נכון, אישה, רוכנת ברצפה, ואוספת סובין מבין גלליהם של חמורים של ערבים. אז המאשה אומר, תראה כמה, גם סובין שזה לא מאכל אדם, גם זה היה מונח בין הגללים, ושל חמורים, ושל אתם יודעים מי. אז זה היה קשה מאוד, והיא ראתה אותו, אמרו לרבי פרנסני, זה אתה, זה מוחמד זכאי, שהוא היה נשיא ישראל, בבקשה, תן לי. אמרה לה, בת מי את? אמרת לו, אתה לא מכיר אותי, אני ביתו של הקדימון בן גוריון. היו שלושה מישראל, עשירים גדולים באותו דור, בן כלבה סבוע, בן ציצית הקסת, ונקדימון בן גוריון. ולמה שמו נקדימון בן גוריון? שנקדה לא חמה בעבורו, 12 מעיינות מים, שילם מכיסו, בשביל, חשבתי זה מלמעלה, בשביל לתת לעולי רגלים, שיהיה להם מה לשתות. אמר לה, ביתי ממון של בית אבא, היכן הלך? מה זה ישיבה? לא מה שישיבה. אחר כך הוא אומר להם את תלמידיו, אני זוכר את החתונה שלה, שהכתובה שלה הייתה, איזה אלף? 20,000 דינרי זהב, וחוץ ממה שנתנו לה משל אביה, וחוץ ממה שהוא תרם לה, יין ואוכל כל יום ויום, סעודות גדולות וכמה מאכלים. אמרה לו, איפה הלך הכסף של אבא? אמרה לו, בא זה ואיבד את של זה. הכסף של בעלי עם הכסף של אבא שלי התערבב ביחד ואיבד. עכשיו גמרא, מה זה? נקדימון בן גוריון היה עשיר גדול, נדיב גדול, משבחים אותו בתלמוד בכמה מקומות, וזכה שנקדה לא חמה בעבורו. מה תרצה כמה תירוצים? תירוץ אחד, שבא זה ואיבד את זה, ואת אמא, היינו דאמרי אין סלפון גמלה שיחנה. הגמל, כמה שהוא גדול יותר, חזק יותר, מניחים עליו יותר מסע, שהוא יכול מסוגל לשאת את המסע. אז באלה למעבד לעבד, כך אומרת הגמרא, פי הממון שהיה לו, מה שהוא נתן זה פסיק בכסף שהיה לו. לפי הכסף שהיה לו, הוא לא עשה מספיק צדקה. נמצא שזה לא הולך לפי שהמספר שאדם נותן, הכמות שהוא נותן, אלא זה לפי היכולת שיש לו. כמה שיש לו אצלו, ככה צריך לתת. בירמיה שם אומר, בירמיה בשם רבי חייא בר אבא, מצינו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל וחופה לבעלי מצוות, אצל בעלי תורה, שנאמר בצל החוכמה, בצל הקסש. איפה שנמצאים החכמים בגן עדן, לידם ישבו גם אלה שהם תומכים בהם ועוזרים להם. אמרה הגמרא, ויש שם שלוש פסוקים. פסוק אחד שנאמר בצל החוכמה ובצל הכסף. פסוק שני, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. כלומר, מחזיק בתורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. מה זה מחזיק? הוא לא לומד, אבל הוא מחזיק בזה שלומד תורה. אז בפסוק שלישי, זה הפסוק שהזכרנו, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכה מאושה. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, אחר כך עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכה מאושה. זה בין שלוש פסוקים, לחזק את הראיה שיש להם עולם הבא, ויש להם גן עדן. תכף נראה, זה לא לכל אחד. זאת אומרת, אולי חלל שבת על חשבון זה, יעשה עוונות, ויגיד, אני נותן כסף, והכסף הזה יחפר, כי כסף מטהר ממזרים, זה פה. אבל למעלה לא. שם אפילו עכבישים לא יכול לטהר. לא יעזור לו זה שהוא ייתן את הממון, כי הגמרא אומרת, אין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. ועבירה מחבה מצווה. הוא עושה מצווה, כנגד זה העבירה מחבה לו את זה. בברה בתרה, הגמרא שם הביאה, אני שזוכה לחזק אחרים, ולתת לאחרים יכולת ללמוד תורה. שמה אומרת הגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם לאחרים לעשות מצוות, הוא יותר מזה שעשה את המצווה. גדול המעלה שלו, למה? הוא לא יכל לעשות. מצד עצמו לא יכל לעשות. אבל זה בא ונתן לו לעשות. אז גדול המעשה יותר מן העושה. אמר רבי אלעזר, גדול המעשה יותר מן המעשה. כן, הילולה. זה יום תענית זה, תגיד לו. שוטה שכמוהו. בשבת הוא שכח להגיד. אם הוא היה מזקה, זה היה גם בשבת. אז בקיצור, תראה לאן הגענו, השם מרחם עלינו. הלכו למטה מדבר, הלכו זקה להציל נפשות ביום שבת עצמו, חיללו שבת קודש. חיללו שבת שמה בהאיטי. הלכו לחלל שבת, איפה הגענו? משוגעים. השתגעו לגמרי. היום כבר אין חרדים. כמעט אין חרדים, השם מרחם. ואין מי שמוכיח. היי, השם מרחם. אז אמר גדול המעשה יותר מן העושה, מעשה שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. לא אמר, והיה העושה הצדקה שלום. אם היה אומר, העושה, אז זה לא מדבר, הרב חידה כותב, שהמאמר הזה לא מתייחס למי שלומד תורה. מעשה יותר מהעושה, לא? כי יעלה על הדעת שזה שתמך בו, יהיה לו יותר שכר מהלומד תורה, ודאי שלא. הלומד תורה יותר מכולם, אלא מדבר פה בצדקה. שבה יש נגיד איזה מסכנה, משפחה מסכנה, או איזה יתום, אלמנה, או איזה קלה יתומה, ובא זה גבאי ועומד בפרץ ואוסף כסף בשביל אותה מטרה, זה שאוסף, אפילו הוא לא נתן בכיסו כלום, יש לו שכר יותר גדול מאלה שתרמו בפועל. כמה שאם הוא לא היה, הם לא היו יודעים מזה, לא היו נותנים. הגדול המעשה זה בצדקה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה, שלום. מעשה, מה זה מעשה? והיה עשיית הצדקה, או והיה נותן הצדקה, או עושה הצדקה שלו. לא, אמר מעשה הצדקה. מעשה פירושו מעשה. זה שגורם לאחרים לתרום, זה מעלתו גדולה מאוד מאוד, יש לו שכר גדול. אוי ואבוי להם. מדרש רבה, אמרתי אדרה רבה. המדרש רבה אומר, מאיפה למדנו בתראה הנשיאים שתרמו לבית המקדש, למשכן, נכון? אז יש לנו ביום הראשון, נחזור מן המנדב למטה יהודה. ביום השני, מטה יששכר, נתנאל בן פואר. ביום השלישי, מטה זבולון, אליעה בן חילון. שואל המדרש, מי הביא את... פתאום קפץ, הביא יהודה שהוא מלך. אחריו הביא את יששכר, תמיד חכם, הוא הבן הבא אחריו. אבל זבולון מה עושה שם? איך זבולון זכה ביום השלישי, שלושה ימים ראשונים, זה הכי החשובים. איפה ראובן, איפה גד, איפה מנשה, אפרים, כולם שם אותם אחר כך. אלא בגלל שזבולון היה תומך ביששכר ללמוד תורה, זכה ליטול חלק איתו אחריו. אבל אנחנו פה רואים, אדרבה, הזוהר אומר מכאן שהתלמיד חכם יותר גדול מהתורם. שכן, ביום השני היה יששכר, רק ביום השלישי היה את זבולון. אבל בכל זאת זכה זבולון לתת חלק, שייתן לו חלק ליד יששכר. הוא אומר, ולמה זכה זבולון לתת שלישי? מפני שחיבב את התורה והרחיב ידיו לפזר ממונו ליששכר שלא יתבטל מתורה. כך לשנו. הרחיב את ידיו, זאת אומרת, לא נתן בצמצום, אלא נתן בהרחבה, נתן הרבה בשביל שהוא יוכל ללמוד תורה, לכן זכה שיהיה איתו, שותף איתו לתורה, והיה שותף איתו יחד עם יששכר ביחד, כמובן זה להורות מה שיש פה, גם שם למעלה. כן. והאברך הזה לומד תורה? כן. בכל היום הוא לומד? בלי להפסיק לעשות קונצ'ים. לא, אבל צריך טוב לדעת, כדאי לדעת. תן לו עוד 500 שקל, תגיד לו אם תעני דיבור. ככה הכי טוב. תגיד לו ככה, בכל מילה 50 שקל. הוא יצטרך לתת. אם זה אברך שלומד תורה ולומד תורה לשם שמיים, זה לא בשביל הממון. ללמד תורה לשם שמיים, ודאי, זה כמו יששכר וזבולון, מה ההבדל? זה כבר משהו אחר. השאלה כמה נשאר לו נטו בשביל לאכול. יש כאלה שיש להם 100,000 שקל בחודש והם לא גומרים את החודש. כי יש תולעת שאוכלת להם את האוכל, את הכסף. יש כל מיני. השם מרחם, אתה לא יודע מה יש היום. כן. אז זהו, יש לו כל מיני בזבוזים שהוא לא יודע אפילו מאיפה זה בא. אין לו ברכה. לא העיקר שיהיה סכום הנכנס, העיקר הברכה שתהיה מצויה בממון שיש לו. כן? אבל בכל אופן, שכר וזבולון מלא, למדנו שבוע שעבר שזה צריך להיות 50%. נותן לו 50% ממה שהוא מרוויח. כן, כבוד הרב. ילדים ששולח אותם ללמוד תורה, יש שתי מדרגות. יש מדרגה אחת, אותו ילד שהוא... כן, הדבר, תשמע, לא. אין דבר, איך המצווה. אותו ילד שהוא מגיל 6. ואחר כך, אין דבר, תזכר המצוות. ואחר כך יש ילד מגיל 13. מגיל 13 זה ודאי עליו הדיקולה אלמה, זה יכול לקרות מעשרות, וזה ודאי מצווה, זה צדקה גמורה. אבל יש אומרים גם מגיל 6, כיוון שבגמרא מובא שמגיל 6 הוא לא חייב לטפל בהם, וזה יקרה כבר בכלל צדקה. אז לא משנה עד מתי. אם הוא לומד תורה כל החיים שלו, למה לא? עד גיל 80 גם. כן, ייתן לו, הוא ייתן לו. אין בעיה. אז זהו, אז כאן נכנסנו עוד פעם באותה שאלה. למי שמצבו דחוק ומגיל 6 באמת, אז זה יכול להחשיב. אבל מגיל 13 זה ודאי, זה עליו הדיקולי אלמה. מגיל 6 כיוון שמעיקר, הגמרא ככה אומרת, שעושה שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת, זה הזן בניו ובנותיו שהם קטנים. כגון מי, שואל את מראה, אמר ביה, כבן שית, כבן שבע. בגיל שש, שבע זה כבר נקרא זן בניו ובנותיו כשהם קטנים. אז יש כבר מצוות צדקה בזה. אז זה מדובר ביחס באמת מצבו הכלכלי דחוק. אז כבר מגיל שש, כל מה שהוא מוציא על הילדים שלו, ביגוד ולימוד וכל הכלכלה, כל מה שצריך, זה באמת יכול להיחשב כספי מעשר. אבל לכתחילה רק מגיל 13. כמה שבגיל 13 הורילו אותה ברשות עצמך, לך תפרנס את עצמך בעצמך. מה שהוא עושה איתו, הוא עושה איתו מצווה. גם השם הוציא לו בשביל הוצאות החתונה, זה ודאי יכול להיחשב כספי מעשר. לכן כל יתר ההוצאות שהוא מוציא בשבילו, זה אין ספק. עכשיו יש עוד, מובא שם במדרש, חובה עלינו, וכך מביא עליו השלום גם מרן השולחן ערוך בחושן משפט, הוא מביא שלאדם חובה על ישראל, על כל ישראל, לפרנס ליניהם וחכמיהם. הרי בזמנם החכמים לא הם קבלים קצבה. ולא היה. הרי הרמב״ם אלף סובר שאין ליהנות מכתרה של תורה, אבל הכסף משנה במקום חלק עליו. ואמר שאם אנחנו נעשה כך, נמצא שנבטל את התורה מישראל. נגיד שאסור לחכם לקחת שום כסף ושום ממון, אז לא אנחנו חס ושלום נגרום שאנשים לא יהיה להם מה להתפרנס ולא יהיה לנו בני תורה. אז מותר לעשות מה שנעשות. בא מרן השולחן ערוך וכותב, שאם יש מגידי שיעור ורבנים שמלמדים תורה את ישראל, והם אין להם תקציב ואין להם זה, חובה על ישראל לדאוג לפרנס אותם ולהוציא את כל ההוצאות שיש להם בשביל הפרנסה שלהם. שבזה יש להם חלק בזה. והביא את הגמרא במסכת יומא. מה במסכת יומא דף עין ב' אומרת על הפסוק, ועשית לך ארון עץ. מה זה לעשית לך? למה לא הפסוק השני אומר, ועשו ארון עצי שיטים. פה כתוב ועשית לך ארון עץ. והיינו בפרשת תרומה, היינו ועשו ארון עצי שיטים, ומתיים וחצי ארכו, לשון רבים. למה אמר ועשית לך? כך הגמרא שם ביומה שואלת את השאלה הזאת, משיבה הגמרא שכאן, מכאן, לתלמיד חכם, שבני עירו מצווים לעשות מלאכתו. זאת אומרת, יש תמיד חכם שהוא לומד תורה, ואם הוא ילך להתעסק הפרנסה שלו, הוא ילך להתעסק בכל מיני עניינים, אז הוא יתבטל מתורה. אותה שעה שהוא לומד תורה, מבטל אותה. מצווים בני עירו לעשות את מלאכתו. ללכת לעשות לו את העבודה במקומו. שהוא יגידו לו, אתה תשב תלמד תורה, ואנחנו נעשה את המלאכה שאתה צריך לעשות. כמו שהיה מעשה עם רבי זירא. בא אליו רב נחמן, רצה ללמוד אצלו. אמר לו, אני רוצה ללמוד אצלך, תלמד אותי, יש לי איזה חודש, אני באתי לפה, תלמד אותי. אמר לו, בבקשה, אני מוכן, אבל מה אני אעשה? אני בדיוק באת בזמן לא מתאים. מה הבעיה? אמר לו, זה עכשיו עונת ההשקיה, אני זרעתי את השדה, אני צריך להשקות אותה. מה להשקות אותה? יש שם איזה נהר היה עובר שם, זה בבבל, לא פה. היה נהר עובר, וצריך למלות מים לתוך השדה. אז איך היו עושים? היה להם כמו סכר, ששמים שם פקקים, פותח את הסכר, ואז המים שוטפים את כל השדה, מחכה איזה שעתיים, שלוש, המים יציפו את כל השדה, סוגר אותו, ואז הנהר ממשיך לרדת יותר למטה. זה הלך, הלך לי, אמר לו, בסדר, הרב ילמד אותי, אני אדאג שהשדה של הרב יהיה מלא מים, יהיה זריעה, והשנה יצא פירות הכי טובים. אמר לו, בסדר, אם אתה לוקח לי את העבודה הזאת, ואני אהיה פנוי לשבת ללמוד תורה, אני אשמח. אני אתן לך, אלמד אותך כל מה שאתה רוצה. הלך, מה עשה זה? היה פיקח. הלך אצל אלה, אז הוא הלך, איפה השדה נמצאת? מוישה. הייתה במדרון, באמצע, יש שדות יותר למעלה, בהר, ויש שדות יותר למטה בעמק. והשדה שלו, של רבי זירא, הייתה בדיוק באמצע. מה עשה? הלך אמר לאלה, הוא בא לבוש חכמית חכם, גלימה של חכם, מצנפת של חכם, והיה להם אז כבוד. אמר להם, אילאי ברשה, לאלה שלמטה, אמר להם, אתם תחכו, מתי אתם צריכים להשקות את השדות שלכם? אמרו לו, עוד שבוע. אמר, לא, אתם עוד חודש. למה יש למעלה, שדה אחת, שדה שתיים, שדה שלוש, שדה ארבע, אתם שדה שש בסוף. אמרו לו, בסדר. אנחנו נחכה. מה שאתה אומר? רשם אותם, בתור. הלך לאלה שלמטה, אמר להם, מתי אתם? אמרו לו, לאלה שלמעלה, מתי אתם? אמרו לו, אנחנו שבוע הבא כבר מתחילים. אמרו להם, לא, זה לא הוגן, אתם נמצאים למעלה, תמיד יש לכם מים. מתי שאתם רוצים, אתם סמוכים למעיין. תתרי ים כברשה. אנחנו נלך ברוורס, נעשה מלמטה למעלה. אמרו לו, טוב, אם אתה אומר, נעשה, נעשה ונשמע. הלך, עשה להם רשימה שיש ברוורס. ממילא, השדה של הבעיה הייתה, והוא הלך מה עשה? לא זה ולא זה. נתן לשדה של, של רבי זרה, נתן לו שיהיה הראשון. שקע אותה תוך יומיים, פתח את כל הברזים, מלא השדה מים, ועכשיו יש שם זריעה, הכל בסדר. ואחר כך אמר להם, תעשו מה שתרצו לפי התור, עשה לפי התור. שמע רבי זירה את המעשה הזה, שהשדה שלו אותה שנה, אחר כך הוציאה פירות יפים, וזה שאל, מה קרה, מה היה, ואיך הצלחת להשקות לי את השדות בזמן כל כך קצר, ולא ראיתי אותך בכלל, הלכת לעבודה, כל הזמן ישבת אצלי פה בישיבה ולמדת איתי. אמר לו, הרב אגיד לך את האמת, הרב יהיה מבסוט, כך וכך עשיתי. אמר לו, לא זעזת גזל, זה עבון, מה עשית? אתה רימת אותם. ולא טעם מאותם הפירות כל אותה שנה. אבל הגמרא הביאה לנו את זה כדוגמה, שאדם ילמד, שמכאן ילמד שצלמיד חכם שיש לו, שהוא באמת לומד ויושב ולומד ורצה לעשות עסקים ולכל מיני עניינים, אנחנו מצווים לעשות לו את מלאכתו. אנחנו מצווים לתת לו את השירות המלא כדי שיוכל לשבת לעסוק בתורה בשקט ובמנוחה ולא יהיה שום מזה. כך כותב רבי יעקב קולי עליו השלום, בעל מעם לועז ואחד מגדולי הרבנים בקושטה, זו איסטנבול של היום. הוא היה רב בקושטה, בעוונותינו הרבים, היום הקבר שלו לא ידוע. חריבו אותו אל הטורקים, וגם הקהילה היהודית שם, הם רשעים. זה לא לשון הרע, מותר לדבר עליהם. שם הם מסתחרים באדמות של בתי הקברות, שם שבעה בתי קברות עתיקים בקושטה, זו איסטנבול. היא קיימת כבר 2,700 שנים יהודים יש בה, בזמן בית ראשון. זו העיר קושטה, היא קונסטנטין בנה אותה. והיא נמצאת חצייה באסיה וחצייה באירופה. הנהר הבוספורוס עובר שם באמצע. העיר חוצה אותה לשניים. יש גשר ענק שמחבר את שני חלקי העיר, ויש שם בתי עלמין יהודים, עתיקים, בשבע שנים, שבע בתי עלמין. שם קבורים ריבסן, שם קבור עליו השלום רבי הרב אלגזי, עליו השלום, שם קבור מחנה אפרים, רבי אפרים נבון, גאון עצום שכולם לומדים את, כל הישיבות לומדים את השיטות שלו, על בבא קמה, בבא מציאה, בבא ותרה, חריף ועוד היה, שם הוא קבור. שם קבור עליהם, רבנו אליהו מזרחי, המפרש הראשי, והבעל השוט המפורסם, שם קבור מהרשדם, עליו השלום, רבי שמואל דה מודנה, שם בעל המשנה למלך, רבי יהודה רוזניס, שגם עליו יש מעשה פה בסוגיה הזאת, ותלמידו רבי יעקב קולי. רבי יהודה רוזניס היה גאון גדול, היה חי לפני 350 שנה. קרא לחיבורו על הרמב״ם משנה למלך. הוא התחיל בזה מלך. אחר כך באו אחריו, כל אחד כתב ספר בשם מלך. כאילו מלך זה הרמב״ם, מן מלכי רבנן, אז עשה אותו מלך. הוא המשנה שלו, הוא מפרש את דבריו. מפרש דבריו, רואים, הרמב״ם בלי משנה למלך, מאוד קשה להבין ולרדת לסוף דעתו. הוא קראו לו, רבי יהודה רוזניס, מה היה עושה? הוא היה יושב, הוא קנה מאת המלך זיכיון להיות אחראי על כל המחלקה של קוראים לזה, הספקה שם למלך. כל מה שהצבא צריך, ביגוד, אפסנאות, אגף אפסנאות. הוא היה אפסנאי ראשי. קיבל תואר אלוף בצבא שם. אני יודע, מה הוא להחזיק רובה פעם, פעמיים? אצל הטורקים זה לא בעיה. תנו לו תואר אלוף. והוא היה שם לבש, היה לו יש מדים של צבא, של אלוף. והוא היה הולך ודואג לכל הבגדים של הצבא, מזון של הצבא, מחנאות, כל מה שהם צריכים. זה לפני 350 שנה חי. 50 שנה שנפטר, 400 שנה ככה, בערך. הוא היה אז שם. הוא היה שעתיים כל יום יושב עם המלך הטורקי, המלך היה מתייעץ איתו, בימי הצבא, בימי המדינה, הטורקים אומרים שהם עשו לנו טובות, תודה רבה, אנחנו עשו להם הרבה יותר טובות. באלפי שנים אנחנו היהודים היו כל הזמן תומכים ועוזרים להם ויועצים להם, מפתחים אותם, כל, תראה, רבני טורקיה לאורך דורותיהם, אלפים אלפים של גדולי העולם היו שם. בזכותם היו קהילות יהודיות והיו איתם בשלום. אתה תראה בכל הסידורים, היו עושים להם משברכים למלכים שלהם, עבדול קרים אל-מג'יד, עבדול פליני, כל מיני איזה שמות של זה, של שדים מבני דודים של ויזאטה. אתה קורא אותם שם בסידורים, ירום הודו, יעלה כיסאו, יעלה זה לג'הנם, כולם, הם הכל אכלו ושתו על חשבוננו. היום אומרים שאנחנו, בסדר, אין דבר, אנחנו מבטרים. אז הוא היה המלך הטורקי שם, היה אוהב אותו. היה בא אליו, נותן לו עצות, והוא היה יושב איתו כל יום שעתיים. היה לו ביחידות עם המלך, בארבע עיניים. הוא היה תמיד חכם גדול. והיה לו, בנה ארמון, בנה לו, שם בארמון בנה אגף מיוחד, ואמר, בהיות ואני מתבטל שעתיים מתורה, לא לומד תורה, אני רוצה שיהיו תלמידי חכמים, ידעו אצלי בבית, במקומי, באותם השעתיים, אבל הם ילמדו כל היום. הלך בחר מתוך הקהילה, שלושה תלמידי חכמים עצומים, צביקיים בשס ופוסקים, אמר להם, תשבו אצלי בביתי. בכל חלקלתכם עליי, ביגוד, כביסה, מה אתם צריכים עליי. לא רק זה, אני את המשרתים שלי שולח אליכם הביתה, מה האישה צריכה? פנק אותה, פנק את הילדים, בכל מכל כל. חוג לציור, חוג למחול, חוג לריתמיקה, חוג למה עוד יש? טיפול שיניים, הכל עליי. ועשה יותר מסחר וזבולון. הכל עליו, ושלושה, לא אחד. שלושה תמיד החכמים. והיו שיהיו אצלו בבית. עכשיו לא רק זה, מי שהיה לו איזו שאלה, הוא שהיה רוצה ללמוד תורה, היה בא אל הבית שם אצלו, ונכנס אצל התלמידי החכמים, ונושא ונותן איתם. וכל שאלה שהייתה, היו משיבים. כל בעיה הלכתית, וכל איזה חקירה, כל איזה סוגיה, הכל. והיו יושבים, והוא היה אחרי זה, משך היום, היה בא יושב איתם לומד תורה. וחיבר את חיבורו על כל הרמב״ם, 14 כרכים, משנה למלך, זה מדהים, עד היום לומדים את המשנה למלך, זה משהו מפחיד. לימים, כך לרב חידה מספר, הגיע, שמעת עליו מוישה, הרב משה הגיז. הרב משה הגיז, היה יותר צעיר ממנו, היה תושב ירושלים. היה תושב ירושלים, תמיד חכם גדול. והוא היה אחד מהידענים הגדולים פה, אמרו לו, רבנו, סע לטורקיה, תאסוף כסף, תביא בשביל הקהילה. לכוללות הספרדים שיש בירושלים עיר הקודש, תאסוף לנו כסף. אמר בסדר, אני צריך להתכונן, למה בטורקיה יש תמיד החכמים גדולים? שאלו אותי שאלה, מה אני אעשה, מה אני זה? התחיל לחזור על לימודו. שלושה חודשים ישב, חזר על לימודו. תלמוד, שולחן ערוך, רמב״ם, לשנן הכל, הלימוד בעל פה, צריך לדעת בעל פה, למה הכל צריכים למראה חיטיה? פתאום ישאלו אותו איזו שאלה כתובה פה, וזו שאלה כתובה פה, צריך לדעת מה להשיב. עכשיו למה דיחים את עצמו כתבי ואנחנו נסע לשם. כן, כולם פה, פה בירושלים, כולם היו מדברים טורקית, היה פה שלטון טורקי. כן, יפה שאלת. נסע לשם על איסטנבול. והנה הגיעו, הודיעו שם בכל בתי הכנסת, השבת יש חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן פירושו, השבת יש רב מיוחד אורח שידרוש. ואתם מוזמנים לבוא לשמוע אותו. אז הוא בא, פתח באיזה דברי מדרש, עבר דברי גמרא, משם עבר להרמב״ם, ופלפולים, עשה פלפולים. תוך כדי הדרשה שלו, והנה רואים שנכנס מישהו עם מדי צבא. תכף, זה מדים מצוחצחים, עם דרגות, וכל מיני מדליות עליו, והחזה שלו מעותר במדליות, והכתפיים, וכובע מצחייה עם כל מיני סמלים. פלאו, מה זה, איש צבא טורקי, מה הוא עושה פה בית הכנסת? והלך, חיפש בין הספסלים, מה שיש איזה מקום קצת קרוב לרב, תיישב שם על הספסל, השלישי יביא, וישב, והנה, הצביע, שאל שאלה. אותו משה הגיז, זה גאון אדיר, להשיב לו. אחרי זה, טוב, אחרי הרשעה, ירה עוד איזה פגז. עוד איזה, והוא עונה לו. והתחילו להתנקח ביניהם. ולא הרמב״ם כך פרשו, אבל הרמב״ם חלק עליו. אבל הבית יוסף כך וכך כתב, אבל זה עונה לו ממקום אחר, עונה לו מכאן. עד שאמר לו רבי משה הגיז, אני רואה שאדוני מלא וגדוש, אנחנו אחרי הדרשה נמשיך. עכשיו תן לציבור שישמע את מה שצריך לשמוע. כי יש כל מיני אנשים, צריך לדבר ברמה שמתאימה לכל הציבור. חזר לעניין שלו, נושאים אקטואליים, בדין החוש ומשפט, איסור ויתר, ועבר לעוד עוד נושאים, אחר כך אמר להם גם אגדה, חרז פלו מנחה, זה היה כל זה, התחילו ב-11 בבוקר, גמרו סעודה מוקדם, ובאו לבית הכנסת, ישבו. נהיה שעה 1-2 בצהריים, פלו מנחה, אחר כך ישב איתו בחדר שם, חדר הספרים, ונעשה ונתן איתו. אמר לו, מי אדוני אתה? אמר לו, אני יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, הוא המחבר של משנה למלך, בא לפגוש את רבי משה הגיז. רבי משה הגיז חזר לירושלים, מלא התפעלות, מה זה גאון. ואז בא, אמר לו, בוא אראה לך את הבית שלי, הכניס אותו אצלו הביתה, והראה לו שיש לו 3 תלמידי חכמים. אמר לו, הם הולכים, הם באים אליי במוצאי שבת, ולא עוזבים את הבית שלי עד כניסת שבת. וכל מחסורם, וכל צורכיהם, עליי. והם לא רואים את הבית, לא יודעים מה קורה בבית, עכשיו לחנך את הילדים, שני מורים, לפעמים הם באים, הילדים שלהם, כל יום, שעה, שעתיים, באים אליהם לשם, מלמדים אותם תורה, עד שהתבגרו, ואחר שמו להם מורים, והם עוקבים אחרי הילדים, הכל בסדר, אז ככה היו, היו מחזיק תורה, מחזיק בצורה מלאה, בצורה שלא תהיה חס ושלום, איזה דבר, אז ככה כותב יעקב קולי, יעקב קולי הוא תלמידו של רבי יהודה רוזניס, הוא קיבל ממנו הכל, הרי הוא הוציא לדפוס את הספר משנה למלך, כי המשנה למלך היה מאוד טרוד, רבי יעקב קולי היה סופר מומחה, יודע לכתוב, רואים את זה מהילקוט בעם נועז שלו, איך כותב באיזה עוצמה, הייתה לו עוצמה של מהירות כתיבה ובהירות גם, ואגב, בעם נועז הוא כתב אותו בטורקית, זה לא היה, זה התרגמו אותו ב-40 שנים האחרונות, העביר אותו לעברית, הוא היה במקור טורקית, בשפת המדינה, כדי שיהיה להם מה ללמוד, מה לקרוא, לדעת הלכות, מנהגים, מעשיות, אגדות, מוסר, כל מיני עניינים כאלה. אז הוא שם כותב, אומר שתדע שזה שעוזר הוא מסייעו, יושב אחר כך בישיבה של מעלה, עד כדי כך. שעוזר מסייע תמיד חכם, זוכה לשבת בישיבה של מעלה. ומטפל בו אישית, לא רק עוזר ומסייע, אלא בא ומטפל בו אישית, מה הוא צריך, הוא צריך רכב, הוא צריך זה, הוא צריך בגדים, צריך לקנות ככה, צריך לסדר סיבורים אישיים, הולך מסדר לו, נעשה דבק בשכינה. ככה. ועד שנעשה תלמודו בידו, ועליו נאמר, אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו, והוא לא למד כל התורה, הוא למד מעט, קורא עיתים לתורה, שעה אחת ביום, הוא שומע מהרב איזה פה שיעור, פה איזה חצי דרשה, פה רבע מאמר, אבל דבק בו, מטפל בו, דואג לכל מה שחסרונו, זה עליו אומרים, אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו. מעלתו כל כך גדולה, שזה שתומך באלה שלומדים תורה. לכן, כן. הוא חיבר כמה שאלות ותשובות, ויש לו עוד הרבה כתבים שאין לנו אותם. אין לנו אותם. ובעוונות קברו אבוד היום. מפני שם הקהילה שם, נשארו שם אנשים כמו בהמות, סליחה שאני אומר. אני פגשתי לפני איזה חודשים, יהודי פה. אמר לי, הרב שלום, אתה מכיר אותי? לא. אני מקושטה, אני מאיסטנבול. מה אתה עושה כאן? אמר, אני באתי פה לימים נוראים לירושלים להתפלל. למה? אמר לי, הרב, אין לנו 10 שומרי שבת בכל איסטנבול. ככה המצב. שם קמה בית הכנסת. מחללים שבת וכל מיני זה, ושם בתי הקברות הרוסים, חרבים, הם אפילו לא יודעים מה, מי היה שם, מה ההיסטוריה של הארץ הזאת. היא כמעט, העיר קושטה, יש לה היסטוריה דומה ומקבילה למה שיש ירושלים. ירושלים מן הקודש, הם קוראים לה ירושלים הקטנה, כך קראו לה. ובעוונותינו הרבים, כל נחרב, היום מחריבו את בתי הקברות שם, בנו מסגדים עליהם, בנו כבישים רחבים, סללו, מה שנשאר זה מעט מן המעט, אפילו אחד ממאה ממה שהיה. ויש הרבה קברים שנעלמו. 200 אנשים, 200 מיתושים יש שם. כן. אתה ראית, אלה, כל אלה, השיקורים שבאו לשחק דמקה ורמי ומה עוד באו לשחק, אז באו לשם. הם לא מקומיים, יש לך טעות. אני יודע גם מי הרב שם, ותשתוק, בוא אני אספר לך עליו סיפורים גם. כן. כן, לא, אז אני אומר לך, אני יודע את זה מקרוב. תעזוב.
באזמיר קצת יותר טוב. אזמיר זה העיר של רבנו חיים פלאצ'י, ועוד שמה קצת יותר טוב. אבל המצב הוא מאוד גרוע, מאוד מאוד גרוע. כן. אז בקיצור, אליהם, והם כולם שומרי שבת. ואוכלים כשר, אמרו לך, נכון? כן. פתח. ודאי, משהו. אין ספק. כן. אז בקיצור, זה המצב. עכשיו נחזור לגברה שלנו. גברה בשוטה אומרת, בדף כף א' על הפסוק, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, לא אמר, אולי אמר, לא כשמעון אחי עזריה. מה פירוש שמעון אחי עזריה? רש"י אומר, הוא נקרא על שם שעזר לו. שמעון אחי עזריה, הוא מתראה, שמעון היה יושב לומד תורה, ועזריה אחיו היה תומך בו. אז רש"י אומר, תראה איזה מעלה זכה, ששמעון היה קורא לעצמו, מה המשפחה שלך? אני אחי עזריה. והוא רצה לעשות חסד עם אחיו שתומך בו, למה? כי הוא נתן לו את כל ההוצאות שלו. הדאג לו לכל. שמעון אחי עזריה. נתן לו כל מה שהיה צריך. ולא כרבי יוחנן דבן נסיעה. רש"י אומר רבי יוחנן, האמורא ידוע. הוא רבי יוחנן היה תקיף גדול. זה שהיה יפה תואר, יפה מראה. היה לו גבות שלו סירוחות על עיניו. גיסו של ריש לקיש. זה לא רבי יוחנן זכאי. הוא ראש האמוראים, תלמידו של רבנו הקדוש. רבי יוחנן האמורא עליו השלום, הוא מחבר תלמוד ירושלמי. אז הוא רבי יוחנן בצעירותו עוד שהיה ילד, באו משפחת הנשיאים, דבי נשיאה, זה משפחת הנשיאים ומזרע יהודה, ועשו שבט מיהודה חוקק מבין רגליו עד כאבו שידו ולא יקהת עמים. אז הם היו במשפחת הנשיאים תומכים בו כל מה שהוא צריך, היו עוזרים לו, אומרים לו תלמד תורה ויהיה לנו חלק בתורה שאתה לומד. אלא כהלל אחיו של שבנה, הלל שבנה היה עשיר גדול, והלל מסכן עני מרוד. שניהם עלו מבבל, היו עולים חדשים, באו מבבל לפה, והלל היה צריך להתפרנס, היו לו ילדים קטנים בבית, תראה איזה משפחה הקים הלל, משפחה מפוארת. רבן גמליאל, רבן שמעון גמליאל הראשון, רבן גמליאל דיבנה, רבן שמעון גמליאל השני, עד רבנו הקדוש. הרי רבנו הקדוש, כמה צאצאים, כולם גדולי עולם, משפחת הנשיאים היו. אז הוא הלל הזקן מסכן היה חוטב עצים. הוא היה חוטב עצים, והיה מסתכר בשביל לפרנסת בני ביתו. הרי שנעשה נשיא, בא התעורר אחיו שבנה, שהיה מראשי ההייטק שם, מראשי הסוחרים הגדולים, סוחרי היהלומים, אמר לו, תא ונפלוג. בוא אני אתן לך חצי הכסף שלי, תן לי את החצי התורה שלך. יצאה בת קול מהשמיים, מהשמיים יצאה בת קול, זה איזה רע, שנייה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב הלל את התורה, בוא זה יבוזו לו. לא שווה, אם ייתן כל העולם כולו עכשיו, על התורה שלמד הלל, אי אפשר. לא יעזור כלום. למה? כיוון שהוא בא עכשיו בסוף. אם היה בא בהתחלה, היה זוכה, היה מקבל, היה לו. אבל עכשיו, שלא, זה לא זכה, אמר, לא, לא שווה. אז לא, ילך מפה עכשיו. לא, נהיה נשיא, נהיה נשיא, כבר נותנים לו כסף, מתנות, היה לו בלי סוף. לא היה צריך להנות, הוא היה ענב, היה איש פשוט, אבל כך. אומר לכן, מכאן ראינו שצריך לעזור בתחילת הלימוד. גם הירושלמי במסכת סוטה, הביא את אותו המעשה וכתב, אם, איך היה, איך כתוב בפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה. אומר, אילו נאמר לעמלים בה, לא הייתה תקנה. הוא אומר, עץ חיים היא לעמלים בה, אז רק מי שלומד תורה יש לעולם הבא. אבל זה שמחזיק, לא הייתי יודע שיש. למה הפסוק שינה ואמר למחזיקים? בא להגיד שגם זה שמחזיק, זוכה ויושב גם כן בגן עדן. אה? זה לא מחזיק ממש, הוא רק תומך. יש מחזיק, מחזיק. למשל, עכשיו זה שמרים את הספר תורה, הוא נקרא מחזיק. אבל הוא באחד, שם לו את היד מלמטה, מסייע בעדו. זה יקרה תומכיה. זה תומכיה המאושר. אתמול. כן. כן, מה נזכרת ממנו עכשיו? ראית אותו בחלום? אה, טורקיה, כן, כן.
הגנים שלו והקול שלו
כמו אביב. יפה כוח הבן מכוח האב, ככה גמרא אומרת. אז אם כן יוצא מאיפה שאמר, זה שאמר למחזיקים ולא אמר לעמלים, אז מכאן למדנו שיש לו מעלה. רבי תנחום אמר, למד ולימד, שמר ועשה, והיה בידו להחזיק ולא החזיק. שומע מוישה, מוישה, מפחיד המאמר הזה. תשמע, אני חוזר עליו עוד פעם, זה בירושלמי מסכת סוטה, פרק ב'. למד ולימד, למד תורה ולימד תורה לאחרים, שמר ועשה, והיה בידו להחזיק. זאת אומרת, היה לו כסף שיכול להחזיק לומדי תורה ולא החזיק. אומר עליו הפסוק, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, שם הצילנו, יבוא לגן העדן, אגידו לה, איך אתה רוצה להיכנס? היה לך הרבה כסף, למה לא החזקת את אלה שלומדים תורה? אגיד, אבל אני למדתי, אני לימדתי, אני לא צריך להחזיק, אני לימדתי בחינם, לא לקחתי כסף. לא. היה לו כסף, לא נתן לאלה שלומדים תורה, בר מינן, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. לא למד ולא לימד. יש אחר מסכן, לא יכל ללמוד, אל צריך ללמוד. ממילא גם לא לימד. ולא שמר, ולא היה בידו, אבל החזיק כמה שהיה בידו. סכן, לא זכה לתורה, היה לו איזה מצבע פה, שם, וזה, היה נותן את זה למי שילמד תורה, הוא תלמד תורה שיהיה לי חלק. עליו נאמר, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. זאת אומרת, זה לא קובע אם הוא למד או לא למד, קובע אם החזיק או לא יחזיק. אז זה לכן אומר, מכאן אדם ילמד כמה צריך לשמור, להשתדל להחזיק בידי לומדי תורה, כי זה מעלתו גדולה מאוד. אלה השלושה פסוקים שהזכרנו, אשרי אנוש ועץ חיים, הנה מחזיקים בה וכל מה שכתוב שם. עכשיו הגאון יערות דבש, הוא רבנו יונתן אייפשיץ עליו השלום, כותב, משה רבנו עליו השלום הראשון שנתן ממון במשכן, הרי הוא ירד מהר סיני ואמר להם, זאת תרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. המטבע הראשון של זהב שנתן בעולם זה היה משה רבנו, הוא הראשון שתרם, וכך רצה ואמר, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, ולכן אומר, אפילו שהוא תלמיד חכם בעצמו, צריך בעצמו לתת ולהחזיק האחרים. וכן במצוות צדקה מרן כתב שאפילו עני ייתן צדקה לעני השני, ואפילו אין לו, הוא ייתן לעני הזה, לעני הזה ייתן גם לו. כמו שראינו במשלוח מנות, בפורים. גמרא אומרת שאפילו עני ייתן משלוח מנות. מסכן, זה האוכל שיש לו היום. אומרת, הגמרא בסדר, תחליפו את המנות. הוא הכין, מה זה מנות? היה אוכל, מה שצריך לאכול אותו היום, ארוחה שלו. נותן את הארוחה שלו לעני הזה, ואין לו כלום, העני הוא מביא לו. אז גם בצדקה זה כך. צריך האדם להשתדל לדעת שהוא ייתן בעצמו גם כן, אפילו שיש לו. אומר בו הולמד, משלמה המלך עליו השלום, שהיה מלך ישראל, וכמה היה תרוד במשפטים, בעניינים, בלמד תורה את ישראל וכל זה, וכל יום היה מאכיל על שולחנו 1,000 עניים. זה מה אתה אומר? הבית תמחוי הכי גדול בעולם, זה היה של שלמה המלך. ואיפה? בתוך הארמון שלו. 1,000 עניים היו נכנסים כל יום, ואוכלים כל מה שהם רוצים. כל טום מצרים היה לו שם. כל סוג אוכל שהם היו מבקשים, היה נותן להם. או נותן להם לקחת הביתה גם. אז שלמה המלך אומר, תלמד ממנו איך היה דואג לעניים, איך היה. כך כותב רבי חיים פלאצ'י בספרו תוכחת חיים. יש לו למעלה מהספרים כתב. אחד מהם, תוכחת חיים, זה על החומשים, על הפרשיות התורה. בפרשת ויגש, שם כותב רבי חיים פלאצ'י, שתזכור מה שאמרה הגמרא, שכמה מעלת זה שמזכה לאחרים, ועוד אומרת הגמרא, שאם אדם רוצה כעת לזכות, הרי אין לנו קורבנות, ואין לנו כעת מלאכות, ואין לנו נסחים. אם אדם זוכה מהריח, תלמיד חכם בתוך הבית שלו, נותן לו לאכול כאילו יקריב קורבן. שקע אותו יין כאילו ניסך נסחים בבית המקדש. הגמרא הביאה שם, ואיש בא מבעל שלישה, ויבא להם בצקנונו, להם ביקורים. מה, בכי אלישע כהן היה? בכי אלישע לוקח ביקורים? מה זה לאיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוהים? מלמד שכל מי שמהנה תלמיד חכם מנכסיו, כאילו זכה שנבנה בית המקדש בימה והקריב שם קורבן במילה שם נסכים. ככה המעלה של הזה. כאילו הקריב ביקורים. אין לנו היום בית המקדש. עושה את זה, אומר זה כאילו הקריב ביקורים. ואמר, ומאיפה ראיה עוד? שאמר, ועניים מרודים תביא בית. צריך להביא לבית שלו ממש. מאכיל אותם, משקה אותם, תן להם לאכול, תן להם לסבוע, תן להם מתנה ומעלתו גדולה. גם במסכת שקלים, זה ירושלמי. אין לנו, יש כמה מסכתות גמרות, שאין לנו אותם בבבלי, רק בירושלמי. כמו שקלים, יש גם ביקורים, מסכת ביקורים. ביקורים, מעניין רבי יוסף חיים כתב, שסגולה לאדם, שיש לו, למשל, יודע מתי נולד, בתאריך העברי, יום ההולדת שלו, כמה ימים קודם, מתחיל ללמוד מסכת ביקורים. מסכת ביקורים היא 13 דף, זה הכל. אומנם זה תלמוד ירושלמי קצת קשה, יש שם איזה סוגיות קצת מעניינות, זה טוב, וביום ההולדת עצמו יסיים, יעשה סיום. כל שנה יעשה כן. זה סגולה לאריכות ימים. עכשיו, למה דווקא מסכת ביקורים? אז יש כתוב כמו שהיא מסכת קטנה, אבל לא, יש לנו גם מוריות ועוד. אלא שם נזכר חיי האדם. יש אדם שמת לו עליכם בגיל 20, מה זה אומר, בגיל 30, מה אומר, בגיל 40, בגיל 50, מתי זה מיטת קרת, מתי זה מיטה בידי שמיים, וכל זה, הכל על חיי האדם שם הגמרא מדברת, והשבח שצריך לשבח את הקדוש ברוך הוא, אז אכן זה טוב, אמר ללמוד את המסכת הזאת שם. שם בירושלים נשקלים מובן מעשה. רבי חייא ורבי הושעיה, היו הולכים יחד יום אחד. ואיפה היו הולכים? בלוד, הגיעו לעיר לוד. מנה ראו בעיר לוד, בתי כנסת מפוארים. איזה שיש, ואיזה עצים יפים, ואיזה כיפה זוהרת, ואיזה שער מזהב. זה לכאורה, זה שבח גדול. למה? אמר הרמב״ם, שבח שבית הכנסת יהיה בנוי, חומר טוב, חומר יקר, לפאר ולרומם בית אלוהינו. כי בית הכנסת שלנו נקרא מקדש מעט. מאיפה ראינו? לחזקאל הנביא אומר, והיה להם במקדש מעט. לא, בית הכנסת נקרא מקדש קטן. אז יש פר, אז לכאורה האנשים שם התפעלו, באו רבי יוסף רבי הושעיה, אמר לו רבי חייא לרבי הושעיה, כמה נפשות שיקעו בבניין, אתה יודע כמה אנשים הם הרגו אלה? אמר, הרגו, רוצחים עשית אותם? אמרו, כן. אמר לו, הכסף הזה של כל האבנים היפות המפוארות, היו קונים קום זה באבנים רגילות. ואת הכסף היו משקיעים בלומדי תורה, היה להם יותר זכות. כלומר, לא העיקר אדם לחפש בניין מפואר, וכל מיני רעיתים יפים, וכל מיני צעצועים, וכל מיני דברים יפים, אלא ידאג לנפשות. אלה שלומדים תורה, אני יכול להכניס עוד אחד ללמוד, זה יותר חשוב. היה אחד שבא, אני יודע, אישית, לפני שנתיים, של רב שטיינמן, שואל אותו, הוא מחזיק כל עדים. שאיזה אלף אברכים, מחזיק אותם. באו אליו אברכים, אמרו לו, תשמע, אנחנו מקבלים משכורת, זעומה, 1,800 לחודש, זה לא מספיק. תן לנו, תגדיל את המשכורת, תעשה 2,000 משהו, 2,500. הלך לרב שטיינמן. אמר לו, תראה הרב, אני יש לי עוד אפשרות להוסיף. מה אני אוסיף? אמר לו, לא, אל תוסיף להם, תוסיף אברכים. תכניס עוד 500 אברכים, יש לך כסף, אתה רוצה נוסף? במקום שיהיה עוד, ומה הרעיון? הרעיון יכול להיות שבתוך אלה, האלף שישנם היום, לא כולם יצאו תלמידי חכמים גדולים, או לא כולם מוצלחים, או לא כולם לומדים לשם שמיים. ב-500 הנוספים שאתה תוסיף, מי יודע אולי ימצא אפילו אחד, שיהיה גדול בתורה אחר כך, ויהיה זה, ואתה תציל אותו, הוא יכול להציל את כל הדור. הגמרא אומרת, 1,000 נכנסים לבית המדרש. 100 יוצאים בעלי מקרא, לא כולם יודעים לקרוא אחר כך. מקרא זאת אומרת, יודע לקרוא פסוקים, נכון, עם טעמים ותרגום ולפרש אותם. מתוך 1,000 יוצאים רק 100 בעלי מקרא. מתוך האלף האלה, מתוך 100 האלה, יוצאים רק 10 בעלי משנה, שיודעים את המשניות ואת הגמרות, להגיד את כל ה... מתוך 1,000 כולם יוצא 1 מורה הוראות. כי כדי להורות הוראות בישראל ולפסוק הלכה, הלוואי 1,000 מתוכם יצא 1. אז לכן, לפעמים 1,000 אחדים לומדים, הכל בשביל שיצא איזה 1 שיהיה מורה הוראות שיודע להבחין בין אסור למותר, כי לפעמים ההבדלים הם מאוד דקים. כותב מהר"ל, גמרא אומרת, שלושה דברים מה עושה אותם, כל בן עולם הבא, המגדל בנה ותלמוד תורה, והדר בארץ ישראל, והמבדיל על היין במוצאי שבת. ובסדר, מגדל בנה ותלמוד תורה, אנחנו יודעים שזה מאוד קשה. איזה תלמוד תורה להיכנס, ואיפה, ואם השיעה הרב המלמד יאהב אותו, והחברים לא יצערו אותו ולא יציגו לו, ושלא יאבד את החפצים שלו, ושלא... זה סיפור. ועד שמוצא תלמוד תורה מתאים, ועד שהוא זה, מתאים הילד יתבגר. אחר כך לגור בארץ ישראל, הוא מאוד קשה. תביא את אלה שבאים מחוץ לארץ, אפילו שיש להם את כל האמצעים שבעולם. עד שהם באים לפה, עד שהוא מוצא בית שיתאים לו, וישתקם שם, ועד שאת האשתו תסתדר עם השפה ועם המנטליות והמאכלים, אחר כך הילדים, הבנים, הבנות, זה חבלי קליטה, 40 שנה הלוואי ייקח, עדיין הוא עולה חדש. והשפה עצמה עד שלמד אותה ועד שזה, לא, לא פשוט. לא כל אחד זוכה. אנחנו זכינו להיות פה בארץ ישראל, כמה שבח צריך לשפח את הבורא, להשתבח שמו לעד כל יום וכל שעה וכל רגע. לא אמר משה רבנו לפני פטירתו, אוי לידיים שלא זכו, אוי לרגליים שלא זכו לדרוך על ארץ ישראל. אוי לידיים שלא זכו לכתוף פירותיה של ארץ ישראל. ככה היה בוכה משה רבנו לפני פטירתו. אז מכאן אדם ילמד כמה זכות של ארץ ישראל. אומר, אבל מבדיל על היין מוצאי שבת. ואיזה מבדיל על היין? לוקח יין ועושה הבדלה. מה הבעיה? עושה הבדלה. לא, עוד כמה ממשיכה ואומרת, אמר בי יוחנן, כל המבדיל על היין מוצאי שבת זוכה ויוצאים לו בנים, מורה הוראה בישראל. מה זה? אלא אומר, הבדלה זה לא סתם הבדלה, יודע, זה קודש, זה חול. יודע להכריע, זה זמן של קודש, זה זמן של חול, זה שבת. שבת אצלו זה שבת, וחול זה חול. יש הרבה אצלם, השבת זה כמו חול, והחול כמו שבת. בחול הוא אוכל מאכלים של שבתות, ומטיולים, והנאות, ובגדי שבת לובש. אתה לא יודע מתי אצלו שבת. ובשבת הוא אצלו זה כמו חול, מדבר דברי חול, מפטפט, דברי חול, מצער את עצמו בסיפורי חול וכל זה. מבדיל על היין במוצאי שבת, יודע, זה התחום. זוכה לבנים מורה הוראות. מה זה מורה הוראות? אומר למורה הוראה שחוכמה גדולה. יודע להבחין על השערה. סיפרתי לכם מה היה פעם עם הרב פרנק, עליו השלום, בצבי פסח פרנק, הרב של ירושלים. בא אליו איזה יהודי, שמעתי מפי נכדו רבי יוסף כהן, עליו השלום, נפטר גם. בא אליו פעם אחת איזה יהודי, אחד מגבעת שאול, הביא איתו ביצה, שהוא שבר איזה ביצה, והיה בה איזה קורת דם. הביא אותה לרב שיפסוק לו אם מותר לאכול את הביצה הזאת או אסור. תקר עליו הרב, ראה שזה חדש, הוא לא מהשכונה, הוא היה גר פה ברחוב מלאכי, שכונת כרם אברהם, ליד גאולה. תקר עליו, אמר לו, איפה אתה גר? אמר לו, אני גר בגבעת שאול. אתה גר בגבעת שאול, מותר לך לאכול את הביצה הזאת. תזרוק את החתיכת דם ומותר. שמח היהודי הזה שמחה גדולה וחזר לביתו. זה לפני 50 שנה יותר, אז היה עוני גדול, מחסור, הכל בקיצוב, לוקחים הכל במידה, במסורה, במשקל, מסכנים, עד שיש להם איזה ביצה. זה, שאל אותו רב יוסף כהן, סליחה כבוד הרב, מה, יש דינים מיוחדים לפי שכונות? שולחן ערוך, מה העניין? מה זה קשור? גבעת שאול? אז מותר לו. הוא אומר, תשמע, זה הדין הזה, הוא מפורש בשולחן ערוך. והשך כתב, שאם נמצא קורת דם, זה, ויש לנו לתלות, שזה לא מאפרוח, זה לא זכר ונקבה, תרנגולים, אלא זה תרנגולות לבד, צפנה מהרעה זה נקרא. בלולים היום שמים אותם תרנגולות לבד ותרנגולים לבד, כדי שתרנגולות יטילו ביצים, והתרנגולים לא ישגעו אותם עם הקוקוריקו שלהם. אז מה עושים עכשיו? זה מותר, אבל אם היה הפסד מרובה, מותר לאכול. לא הפסד מרובה, יזרוק אותו. זה נמצא בחלמון. יש בחלבון ויש בחלמון. בחלבון זורק את הדם ואוכל אותו. בחלמון זורק את הביצה. אבל אם זה הפסד מרובה, מה זה הפסד מרובה? כגון ערב שבת או עלי, או למשל הוא עשה עוגות. והכניס שם איזה 20-30 ביצים, מלא עוגה אחת ענקית. פתאום אתה אומר לו, תשמע, זה הביצה הזו אסורה, וזה דבר שנמכר במניין. למה ביצים אתה הולך לחנות, אתה משלם לפי מספר. דבר שהוא במניין, אפילו באלף לא בתים. זה בעיה. אבל בהפסד מרובה, מותר. אם זה בא ברגל, מגבעת שאול עד לכאן, זה באמת הפסד מרובה, זה הפסד מרובה, לכן התארתי לו. אז זה צריך שיהיה מורה הוראה, חריף, חד, חד כתר, יודע איפה הגבול. אז אומר, אבל דין על היין במוצאי שבת, שהוא יודע איפה הגבול של המותר, איפה הגבול של האיסור, זה מעלתו גדולה. באברהם אז אולי עליו השלום, בספרו חסד אברהם, כך כותב בספרו חסד אברהם, אומר שזה שתורם מחזיק תמיד חכם, תמיד חכם, מציל אותו מגיהינם, שם בעולם האמת. אבל זה בתנאי שעשה תשובה, לא על חשבון זה יעשה עבירות. זה יעשה עבירות את זה. אני אספר לכם סיפור, מעשה היה עם הרב יהודה צדקה עליו השלום. פעם אחת, בא מנהל הישיבה, אמרו, שמה אי אפשר, הישיבה לא מחזיקה מעמד ולא זה, אתה חייב לנסוע לאמריקה. מה, לא יצאתי לחוץ לארץ, לא זה, מה אתה רוצה, בלי, נראה, שנים לא עזבתי את הארץ, מה, אי אפשר. באו מים עד נפש, אמר, טוב, נגזר עליו, צריך לנסוע לאמריקה. נסע לאמריקה, הלך לקהילה, חלה בית הידועה, קהילת שערי ציון שם באמריקה, זה אמריקה שלפני 30 שנה, אני מספר לכם, 35 שנה אפילו. טוב, הגיע לשם. הגיע לשם, אמרו לו הרב, יש פה כל מיני, הרב ידע מראש, שיש כל מיני בעיות בשבת ולא ייבהל. זה לא מאה שערים פה, לא גאולה. שם באים עם רכבים, ויש כאלה, ולפעמים תערובות ובחצרות, אני לא הייתי שם אף פעם, ברוך השם, לא מתכונן גם להיות, אבל יש שם במסדרונות, בנים, בנות, בכוונה מביאים את הבנות, ששלא ילכו הבחורים עם בנות גויות. ושם הקהילה הם שמרו על עצמם, אין גיורים. למה אחרת כל אחד ילך ייקח לו איזה גויה, היא הייתה 4-5-6 שנים, מביא איתה כמה שרצים, ואחרי זה יבוא יתגיירו, ואלה גרים קשים, גרים לישראל כספחת בעור, אין דבר כזה. אתם תהיו רק עם בנות יהודיות מהקהילה, לכן הם שומרים על עצמם סגורים עד הסוף. אז יש את זה בכמה קהילות בחוץ לארץ, שהם עשו את החוק הזה והם מצליחים, אז הם מתחתנים בתוך עצמם. זאת אומרת, לא, תדע, רב, אנחנו בכוונה מעודדים, באים הבנות לשם, באים זה, בשביל שלא יתלו עיניהם בבנות הארץ, זה השם מרחם. ועוד יש שם קצת בעיות, יש שם הרבה עשירים שהם נדבנים גדולים של הישיבה ותורמים כל שנה קבוע, אז סכום 20 אלף דולר, 50 אלף דולר בשנה נותן שנתי, זה מחזיק רציני. והם מחללי שבת, יש להם כל מיני עניינים וכו', יש כאלה, יש להם חוף פרטי, נוסעים חודשיים בשנה לטייל, יש להם שם איזה במיאמי, בחוף המערבי, הולכים לדיל ולכל מיני מקומות, עיירות נופש, שמעת מוישה, עם יחטות ועם כל מיני סקי וכל מיני תענוגי או הבלי העולם הזה. אמר לו, טוב, ישב הרב, בא ביום שבת, רואה השם מרחם, כל מיני כבר הכרת פניהם עם טבם. 1,000 איש בבית הכנסת. ובאו לשמוע את הדרשה שלו גם. והוא צריך לדרוש אחרי קיית התורה, ויעשו מקביל בשביל ישיבת תורת יוסף. לפני כן עלה איזה חכם אחד היה זקן, דיבר דברים, שבח אותם, את אנשי הקהילה וכו'. עלה הרבי לצאת גם עד שמעו רבותיי. אני קודם כל רוצה להודות לכם ששנים רבות אתם מחזיקים בידי ישיבה, ואתם כך ואתם כך ואתם כך, אשריכם ואשריכם. אבל יש לי שאלה אחת, דבר אחד לומר לכם, מלב אוהב, אני אוהב אתכם, כי אני חייב לכם, אתם מחזיקים את הישיבה, אבל כואב לי עליכם, שאתם כל כך זכות גדולה יש לכם, שכמה תורה אתם מחזיקים, כמה מצוות אתם עושים, כמה חסד אתם יש בידכם, אבל אתם לנשמות שלכם לא דואגים, אבל להם זה פירוש. אמר שם הפרזידנט של הקהילה, אנו הנשיא, רחת עליק. כל המקבית הלכה, גמרנו, הרב קלקל, קלקל את הכל, תראה מה עשה, צקת, צקת, צקת זה התקלקל לך. והוא המשיך הרב, המשיך עוד יותר. אמר להם, סברתי עליכם שאתם תורמים, וככה אתם עושים, ואיזה תלמיד החכמים חשובים, שיושבים לומדים תורה ומרביצים תורה ברבים, ומשם יוצא תורה לכל העולם כולו, כל הציבור הספרדי בעולם מתעלה ומתחזק, ולומדים תורה, וכל הרבנים בחוץ לארץ, כולם היו בוגרים של הישיבה. האם אתם חושבים לרגע, ככה אמר להם, שאם אתם תתרמו לי עכשיו ובא התרומה הזו שאתם תתנו, זה יהיה שוחד וזה תנצלו מגינם, ובזה אתם תמשיכו ללכת בחופים מעורבים ועם בגדי ים ועם כל מיני שטויות ותראו טלוויזיה ואתם תחללו שבת ותעבדו בשבת ותגידו שאנחנו מחפרים על זה בתרומה בצ'ק הזה שאתם נותנים, אני מודיע לכם מראש שזה לא מחפר. שהשם לא לוקח שוחד. אמרו, די, אמרנו, חלשי, גמור, הרב, די. נגיד קדיש והשכבה, די. רח, הכל הלך. אבל אין תדעו, אני אוהב אתכם. לכן, בבקשה מכם, כל אחד יקבל מעצמו, להתחזק עוד יותר. אני יודע שזה קשה. תתחילו לסגור את העסקים לאט לאט, בהתחלה תנו את זה לניהול של גויים, וכך, עד שתסגרו אותם לגמרי בשבתות. ותזכו אז שיהיה לכם בנים צדיקים, ואז אני מבטיח לכם חלק גדול בעולם הבא, ואתם כך, ואתם כך. והדיבר איתם, והביא להם עוד מדרשים, בצל החוכמה, בצל הקסם. אומר, בסוף באו לתרום, כל אחד תרם כפול, מכל שנה. אמרו, זה חכם אמיתי. הוא אוהב אותנו באמת, הוא לא מספר לנו סתם סיפורים, מספר לנו זה, נכנס להם, הדברים נכנסו בלבם, דברי האמת ניכרים, לא צריך שמישהו שיבוא ויבהיר את הדברים יותר מזה, ואז קיבלו את זה, וכן אומר, חסיד אברהם אומר, שמציל אותו מגיהינם, בתנאי שעשה תשובה, מציל אותו ממיטה משונה, שמשמור, זה הגמרא אומרת, צדקה תציל ממוות, מקשה הגמרא, הנה האדם נותן צדקה ומת, כמה יהודים יש, ואותו יום שמתו, לא עליכם, בוא ביום נתנו צדקה, מה? אומר, אלא ממיטה משונה מצילה. ומוות, אם נגזר עליו למות באותו יום, עושה משמור, אין עיצה ואין תבונה נגד השם. אבל, אם היה צריך למות בצורה אכזרית, שפחות ימות מיטה טבעית, ולא בצורה כזאת. לא בצורה שיתרסק, יסרף. החידה כותב, שמציל אותו גם מעוונות קשים, שלא יעשה עוונות. מעוונות קלים, פה ושם, יקשל. אבל עוונות קשים, ינצל מהם בזכות הצדקה שהוא נותן. כי הלימוד תורה שאת מן חכם לומד, מגן עליו. אבל הוא מעריך שם, הוא כותב, בתנאי שתמיד חכם לומד תורה לשם שמיים. מן חכם לא לומד תורה לשם שמיים, לא בטוח שהצדקה יכולה להגן. לא בטוח שהיא תעזור לו. כי התורה, איזה תורה מגנה? תורה שלומדים לשם שמיים. ואז תורה שלא לשם שמיים, יש בעיה. כותב רבי אברהם אזולאי, שאותו... שהתלמיד חכם שלומד תורה דומה לספר תורה. והמחזיק בו דומה לתיק של הספר תורה. ולבגד שלו. אז כמו שתלמיד חכם, ספר תורה אפשר להוליך בלי מעיל, בלי תיק. גם בגן עדן שמה צריך להכניס את התלמיד חכם עם המלבוש שלו, עם התיק שלו. אז הוא ייכנס איתו לגן עדן. אז שואל היקוט ראובנים, כן מה יעשה זה עם הארץ, לא למד תורה, לא יודע הרמב״ם, לא יודע כלום. מה אם את שם אמר המשיף? לא מבין שום דבר. אומר, אביו לו מלאך שילמד אותו בגן עדן מה שהתלמיד חכם הזה שהוא עזר לו למד וילמדו אותו. כך כותב אלקוט ראובני. גם הרב, רבי, הרב ראשית חוכמה כותב, מיטתו בטהרה. שכן, זה שלא תמך תלמיד חכם יקרא נבלה. חיו מתך נבלתי קומון. אבל זה שהזיק בידי תלמידי חכמים זה מיטתו מצד הטהרה ועבודתו קדושה. בדי, זה הכל הולך תלמידי חכמים, שהם רעבים בלחם, אנחנו קונים להם, לפעמים יש כאלה משפחות שאין להם לשבת, לא בשר ולא עופות ולא אוכל ולא שום דבר. וקונים להם והם שמחים, שמחה גדולה, מלאים אותם כל טוב. אשריהם ישראל, מה שהם עושים. יש גם בגמרא מסכת עבודה זרה, כתיעה בר שלום. זכה לעולם הבא. מה היה איתו? הוא היה גוי. גוי היה. וזכה לגן עדן. מה היה איתו הגוי הזה? הוא היה חבר הסנאט של הרומאים. הממשלה שלהם. הקבינט המצומצם של רומא. מה שם הרומא. ואז הוא היה שם. הוא היום מבקר שם בבית הכנסת. יהיה רצון שיפח את נשמתו. כמו שהכהן היחס בית המקדש ולא מתכוון לזה. אז קטיעה בר שלום, עליו השלום, הוא היה יושב בתוך הסנאט. יום אחד גזרו על ישראל, חס ושלום, גירוש מרומא. הוא הלך לרבי עקיבא, אמר לו, תגיד לי, אם אני מסנגר עליהם, אומר עליהם סניגוריה, מבטל את הגזרה, אני אהיה לי עולם הבא? אמר לו, כן. אז הלך לשם. הלך לשם ואמר לו, ישבו לדון, קם כדי אבר שלום, אמר לא, אני מתנגד. ולמה אתה מתנגד? אומר בתנך, הם מאמינים מה שהם בתנך, מה שהם רוצים הם מאמינים. אבל הם בתנך כתוב, כי כארבע רוחות הקחתי אתכם לי בית ישראל. מה זה כארבע רוחות קחתי אתכם לי בית ישראל? כתם שאי אפשר לעולם בלי ארבע רוחות, יכול להיות העולם בלי צפון, דרום, מזרח, מערב, לא יכול להיות, יחרב העולם. כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. לכן איפה שאתה הולך בעולם יש יהודים. מוכרח להיות. אז אמר להם, תדעו שאם אתם תגרשו את היהודים מהמדינה שלכם, ואתם תהרגו אותם, אז אתם יקראו לכם מלכות חסרה. מלכות קטיעה. לא קרה להם. אז מו קטיעה בשלום. אמרו לו, אמר לו המלך, מחשמו וזכרו, ממר שפיקה אמרת, אמרת האמת. אבל יש לנו חוק פה, שמי שיוצא נגד הרוב, והצבעה כמוהו, הורגים אותו. אז אתה תבחר לך איזה מיטה שאתה רוצה. אנחנו נזרוק אותך לתוך הבבר. בור, נזרקו אותו לתוך הבור. אמר, בסדר, מוכן. העיקר שאל תגרשו את היהודים. אומרת הגמרא, כאבו, אז ללקומוניה, קומוניה זה המקום ששם הבור שזורקים את ההרוגי מלכות, שהתחייבו כלי על המלכות, היה הולך לשם, והנה אישה אחת הייתה שם עומדת וצועקת, מטרונה אחת, יש אומרים, זו הייתה שכינה, באה בדמות מטרונה, אמרה, חבל על מי שעובר בגבול ולא שילם מכס. אז הוא הבין מה היא מתכוונת, שהוא לא נימול. הוא כעת הולך לגן עדן, כי הוא מציל יהודים, אז מגיע לו גן עדן. עכשיו הוא לא שילם מכס, לא הורידו לו את העובלה.
ברוך הבא הרב. בריא אולם. מה שמו פה?
אז אמר, חבל שלא שילם את המכס. אמר להם, כשהיו מורידים אותו, אמר כל נכסה לרבי עקימה. אבל שם היו לוקחים, מי שהורגים אותו, כל הכסף שלו, הממשלה מלאימה. הוא ציווה לפני הריגתו, שכל הריחוש שלו, הכסף, הבתים, האדמות, הזהב, הכל יהיה שייך לרבי עקיבא. למה רבי עקיבא? היה לו ישיבה. וכשירד לשם, נתקע העורלה שלו באיזה ברזל ונקטעה. בחר רבי עקיבא, יצאה בת קול ואמרה, קטיעה בר שלום מזומן להיה עולם הבא. מזומן, לא בין עולם הבא, יותר. רבי נוהרי אומר, יש שלוש מדרגות. יש כל ישראל שתיים חלק לעולם הבא. חלק זה הסטנדרט. יש יותר מזה בין עולם הבא, כמו בין. ויש יותר מבין מזומן לעולם הבא. יש כרטיס מיוחד שנכנס ויוצא מתי שהוא רוצה בלי רשות. אז אומר רכה קטיעה ברשלום שגם נימול באותה שעה מהשמיים עשו שהעורלה שלו תיקרה בשעה שהיו זורקים אותו תפסה העורלה שלו ונקראה וגם שנתן את כל נכסיו לרבי עקיבא וזכה אחר כך השבת בישיבה של מעלה זכות הצדיקים תעמוד לנו ולכם